ראינו שהרב מעביר ביקורת קשה מאוד על התנועה הציונית, על לאומיות שבחרה בתנועת ההשכלה בתור המעיין במקור ההשראה שלה, ויש פה בעצם קונפליקט פנימי אדיר, ולכן התנועה הלאומית, התנועה הציונית, תצטרך לעשות שינוי מאוד גדול, ובעצם למצוא את עצמה מחדש, להוליד את עצמה מחדש, לחשוף מקור השראה אחר, שהוא לא תנועת ההשכלה, אלא התורה. זהו מעמד המצר של כנסת ישראל, זה מקום מאוד, זה נקודה מאוד קשה, מקום שלב מאוד מטלטל, שתרד אליו בהכרח סמוך לקיצתה לתחיית אמת. זאת אומרת, משמע ברב שיש שתי יקיצות. יש שלב ראשון של גאולה, ויש עוד שלב. יש יקיצה שנייה, והפעם זה לתחיית אמת. אז הייתה התעוררות ראשונה, כמו שמאירים מישהו בבוקר. אז הוא מתעורר, אבל הוא לא באמת קם. הוא קם, הוא מתעורר, הוא ער, אבל הוא כזה עדיין ככה, ככה. אחרי כמה זמן הוא באמת מתעורר, באמת הוא כאן. אז זה שני שלבים. ויש את היקיצה הראשונה. ואותו תהיה יקיצה שנייה לתחיית אמת. וזה הכרח. זה הכרח, זה מצב קשה. בהקיצה, ביקיצה השנייה, תשליך ממנה בזעם נמרץ את כל סיגיה. כי יהיה כזה קונפליקט שאי אפשר יותר. כי הלאומיות לא תוכל. אם הלאומיות תרצה להמשיך להיות קיימת מבחינה הלאומית, היא לא תוכל להמשיך להישען על התנועת ההשכלה, על כל המושגים, כי זה בסוף סותר. יתגלו יותר ויותר סתירות. יותר ויותר ניגודים. הלאומיות, ומה זה לאומיות? תנועת ההשכלה כופרת בעניין הלאומי. תקפור בתנועה הלאומית. הארץ, מה זה ארץ? אין איך, אתה לא אומר, מה זה? השפה, הזהות. עוד ועוד נושאים שיפיינו את התנועה הציונית, ככל שהיא תמשיך לדבוק ביסודות של התרבות הכללית המערבית, יהיו יותר ויותר קונפליקטים. יהיו סתירות. כי זה דברים שלא מתיישבים. אתה רוצה להיות, לשאוב מהתנך. באנו לפה כי זה ארץ התנך, זה ירושלים. מה זה ירושלים? תנך. אבל אנחנו לא מאמינים בתנך בכלל. העולם הכללי אומר שהתנך זה פיקציה, זה לא קיים בכלל. אז מה אתה מאמין בתנך? איפה חזרת? חזרת אל ירושלים? לא היה דבר כזה ירושלים. דוד המלך זה סיפור מצות, זה לא היה מעולם. אתה מסתבך עם עצמך. אתה אומר, כן, אני רוצה לחזור לזהות היהודית. מה זהות יהודית? אנחנו בורחים מהזהות היהודית. זהות יהודית זה מנהגים אפלים, מהביניים, צריך לברוח מהם. השפה העברית, תגיד, מה אתה חוזר לשפה בצוות? חוזר לשפות שמיות עתיקות. כל העולם מתקדם, עזב את השפות העתיקות, מדברים שפות מודרניות, ואתה עושה דבר הפוך מכולם. כולם מדברים שפות מודרניות, ואתה הולך הפוך, משחזר שפה שמית עתיקה. אתה נראה הזוי. היום נגיד, שני אנשים באמריקה היום אומרים, בוא נדבר אקדית, או בוא נדבר אשורית. מה משעמם לכם? למה פתאום איך לדבר אשורית? כל העולם מדבר אנגלית, למה אתם לדבר אשורית עכשיו? כל ההתנהלות של התנועה הציונית בסוף תתקל במשהו לא הגיוני. ולכן, בהכרח, היא תצטרך להשליך בזעם נמרץ את כל סיגיה. בחפץ האלוהי תקבץ אליה את כל טובה. זאת אומרת שהיא תצטרך לשוב אל הרצון האלוהי, כלומר אל מרומי הקודש, ומשם להחיות מחדש את כל אוצרותיה. כל האוצרות הלאומיים, כל הנכסים הלאומיים, התרבות הלאומית, הארץ, השפה, הכל הכל, עכשיו יצטרך לקבל שורשים חדשים, מהות חדשה, זהות חדשה, ערכים חדשים, הכל הכל מהקודש. ולא יעזור, כל מי שינסה לתת לתנועה הציונית מקורות השראה אחרים שהם לא הקודש, מחליף פרה בחמור. זה לא עזור שום דבר. צריך לחזור אל הקודש.
אבל מה יום השינוי
מהירידה? מה?
מה יום השינוי מהירידה לעלייה? מצוקה. למה לא לוותר את הלאומיות לגמרי?
כי אי אפשר לוותר על הלאומיות. לא מצליחים. זה אנחנו מה לוותר על הלאומיות. אי אפשר. הזהות הלאומית היא נשמת אפנו. עם ישראל לא מצליח לוותר על הלאומיות שלו. זה טוב, זה הדבר הטוב בתנועה הציונית. והוא יצטרך להיפטר, להשליך בזעם את כל מה שמפריע, ולחזור חזרה, לשאוב ממקור אחר. בזוהר עליון נזירו כל חמדות געגועיה.
איך להם אחרים זה לקום?
כי אנחנו לא עמים אחרים.
אבל יש להם?
כי לנו, אצלנו השורשים של הקודש, זה מהות האומה. שאר עמים אין להם את זה.
אז אצלם לאום זה כאילו דבר לא אמיתי?
זה דבר שהוא לא שורשו בקודש, נכון.
אבל הוא יכול
להתקיים? לכן הוא מוגבל גם. ההתקיימות שלו היא לא לנצח בגלל זה. כמו שהרב כותב בספר, בכמה מקומות, שהלאומיות של שאר העמים היא קלה. העמים עוברים מן העולם, למה? כי היא לא באה מהקודש. הזהות הלאומית של שאר העמים לא באה מהקודש, ולכן זה עובר מן העולם. אז הוא אומר, עמים הולכים וקלים. אבל לישראל, הקודש, זה המהות הלאומית שלנו, ולכן זה ננצח. מזוהר עליון יזהירו כל חמדות געגועיה. כל מה שעם ישראל חמד ורצה את הארץ והעם וכולי, עכשיו צריך לחזיר, להזהיר את זה באור חדש, בזוהר עליון, צלצלי שירה, ועכשיו כל מה שהוא דיבר בפסקה הקודמת, עכשיו מקבל פנים חדשות. הרי אמר פעם קודמת, שהשפה והארץ, כל זה אתם ביזיתם אותה, עכשיו צריך בחזרה, לחזור אל השפה כשפת הקודש. למה ידברו עברית? שפת הקודש, לכן מדברים עברית. למה רוצים את ארץ ישראל? כי זה צביר את חמדה בחירת אלוהים, כי זה בחר השם בציון, יבא למשה ולא, כי זה ארץ הקודש. ומזה אנחנו מקבלים את הכוחות, העליצות והגבורה, זה יבוא מקודש קודשים. כל זה ישוב להררי ציון. זה תהליך מאוד מאוד קשה. זה תהליך של שינוי פנימי מאוד עמוק. אש מצרף, בורית מחפשים. יש פה איזה אש, יש פה איזה 10 ציגים. תהליך קשה ותהליך ניקיון פנימי. כדי לחזור אל השורשים האמיתיים שלנו, זה תהליך קשה, עמוק, מטלטל, שעם ישראל יעבור, אחרי שעם ישראל יחזור לארצו, הלאומיות תפרח, ואז יתחיל שלב קשה מאוד. תמיד אני חושב שהגענו לכל טוב למרחב הנחלה, ופתאום יהיה משהו מאוד מאוד קשה. כמו מטלטל, וזה רק יחמיר. זה לא טלטול פיזי, זה לא טלטולים פיזיים, זה טלטולים נפשיים. זה איסורים נפשיים. פיזית יגמרו הבעיות, לאט לאט, אבל פתאום, אחרי שיגמרו הבעיות הפיזיות, פתאום שיש בעיות אחרות לגמרי, שאולי אפילו יותר קשות. בעיות נפשיות. נפשיות הכוונה של זהות, של מי אנחנו, של מה אנחנו רוצים. שאלות מאוד קיומיות. ועל זה פתאום יש מלחמת עולם. על מה? לא על דברים פיזיים. לא על דברים חומריים. לא על דברים שקשורים לא ביטחוניים ולא כלכליים. אז על מה? על מה הקראים? על מה הוויכוחים? על הזהות. מה הזהות שלנו? ורואים שזה הולך ויותר נהיה כזה. שהבעיות הכלכליות, הוויכוחים הכלכליים שהיו פעם הולכים ונעלמים לאט לאט, וגם הבעיות הביטחוניות שהיו פעם, זה כבר לא נושאים שעליהם יש ויכוחים, כי זה די נגמר. אז על מה, על מה, על מה השערות? על מה השערות החברתיות, הפוליטיות? זה על שאלות הזהות. מי זה עם ישראל? מה מקורות ההשראה שלנו? מי אנחנו?
אז בעצם, הציונות הדתית גם יש, תצטרך לעשות לדוגמה, כאילו, זה תהליך שהציונות הדתית כביכול עברה אותו?
אני חושב שממש לא. יש עוד דרך ארוכה.
חלק ממנה כן?
אני לא יודע, אבל הדרך עוד ארוכה. שבאמת כל העניינים יהיו מהקודש, הכל לבוא מתוך הקודש. הכל. מתוך השקפה של קודש, בבת של קודש, שאיפות של קודש, זה דבר, זה ניקיון. זה לחזור אל גנזי האצילות האלוהית, לאור החסד הנועם העליון הספון בקרבה. זה תהליך שכולנו רוצים עוד לתאר אותו. ישובו ויתהרו, צריך לתאר עכשיו את כל המערכות הלאומיות, את הלבושים החיצוניים, את כל המערכות הלאומיות שעטפו את החיים הלאומיים, את נשמת האומה ואת רוחה. עכשיו צריך לחדש את הכל מבפנים, ממקור עדן עליון, מהמקור של החוכמה והפנימיות, יזלו בסמים רבים, כן, משהו מאוד עדין, להסיר את ריח הזוהמה, את כל ההשפעות החיצוניות הזרות, שלא שייכות לעם ישראל. תפיסות עולם, חינוכיות, תרבותיות, משפטיות, חברתיות, תפיסות עולם שלא שלנו. שלצערנו קלטה אותם הלאומיות המגושמת, שהייתה סגורה, סגרה את עצמה מפני ההשפעה של הקודש, והסתגרה ברצונות שמסתכמים בעניינים חומריים, כלכלה וביטחון, שזה חשוב, אבל היא חסמה את עצמה מלפתוח את הלב, את המוח ואת הנפש, על הדבר העיקרי, על השפעות הרוח, וצריך לנקות את כל הזוהמה, את כל המחשבות, את כל התפיסות שבאו מבחוץ, ולחדש הכל, הכל מההתחלה. זה תהליך מאוד מאוד קשה. כי הנדף השן, הנדפו כל אותם רוחות כתב. רוחות כתב זה כמו שדים, רוחות של מזיקים. משהו שזר לך, כמו זה דיבוק, איזה שד שהשתלט עליך. צריך להעיף אותם מפה. הם לצערנו מילאו את הארץ. כמו שדים, רוחות כתב, זה תרבויות זרות שהשתלטו לנו על השפה, על הארץ. על המושגים, על החיים, על סדר היום. הכל, הכל מבחוץ. דברים, עולמות שלמים שהגיעו לנו מבחוץ ושתפו לנו את החיים. הם השתלטו על השפה, על ההיסטוריה ועל הספרות, על הכל, על כל התחומים. על התקשורת, על החיים, על המשפט, על מה לא. זאת אומרת, אומר הנביא יחזקאל, סליחה, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם עם הארצות, הבאתי אתכם לאדמתכם, זה שלב א', קיבוץ גלויות ובניין הארץ, אבל עכשיו אחרי זה אומר יחזקאל, להתחיל שלב ב', וזרקתי עליכם מים טהורים, ותרתם מכל תאומותיכם. איפה זה מתרחש? בארץ. זאת אומרת שבארץ, בשלב הראשון, יש עדיין תאומה, וצריך לתאר את כל התאומה. מכל גילוליכם, מכל השפעות הזרות, צריך לתאר אותנו. זה תהליך ארוך. זה תהליך של ניתוח. ונתתי לכם לב חדש. מה זה לב חדש? זה הכל, הכל מחדש. זה לבנות את כל החיים, את כל המושגים, את כל החיים הלאומיים, הכל צריך לבנות את זה מחדש. מבפנים, זה לא בניין פיזי מחדש. זה תודעות חדשות, זה מקורות שאיפות, זה אנרגיה, זה הכל, הכל מחדש. והסירותי את לב האבן, מה זה לב האבן? שאיפות שהיו, עסקו בחומר. שכל השאיפות, כל האמביציות, כל מה שנהיית הגלגלים, היו דברים ארציים, חומריים. כלכלה, ביטחון, כלכלה וביטחון, זה נחמד. אבל זה אבן, זה לא, וזה לא בשביל זה באנו לארצנו. ודעתתי לכם לבשר, רוחי אתן בקרבכם. זאת אומרת שצריך, כן, אנחנו הולכים לקראת מהפכה פנימית מאוד מאוד גדולה, שהיא קשה מאוד. אפשר לעזור לה. אפשר לעזור למהפכות להתרחש על ידי זה שמקדמים. כבר במקום לחכות עם ידיים שלובות, אפשר להתחיל לעשות דברים בנידון, לשנות צורת חשיבה, להשפיע על המוח, על הגישה, על ההסתכלות, ליצור מקורות השראה אחרים, אלטרנטיביים.
זה יגרום לפחות טלטלה?
פחות טלטלה, בדיוק. אפשר שיהיה פחות מטלטל, פחות יותר הסתגלות יותר טובה, לקדם תהליכים. וכידוע גם כשאנחנו מתאמצים מלמטה, הקדוש ברוך הוא יותר עוזר מלמעלה. ככל שאנחנו מתאמצים לעשות את, לפעול עם אל, אז הוא מצידו גם עוזר שהדברים יבואו בצורה הטובה והנעימה, פחות כואבת. אז מערכת היחסים בין הנשמה לגוף, שראינו שזה הנושא של כל המאמרים פה, עכשיו זה ברמה הלאומית. ברמה הלאומית צריך נצטרך לחדש מחדש, לבנות את כל הביטויים המעשיים הלאומיים לאור הדבקות בהשם. זה בעצם הנושא שחותם את סדרת המאמרים, הדבקות בהשם. הדבקות בהשם זה המטרה של כל התחייה הלאומית שלנו. כל המטרה שעם ישראל חוזר לארצו ומקים ממלכה ומדינה וארץ והכל, הכל, הכל, הכל בשביל דבר אחד, בשביל לבטא את הדבקות בהשם. הדבקות בהשם היא צריכה להתבטא בכל כך הרבה מישורים. מה זה להיות דבקים בהשם? אתם דבקים בהשם אלוהיכם חיים, שזה המון השלכות. חיים שלמים, פורחים, מתבטא המון המון למשמעות של מה זה דבקות בהשם. ובזה אנחנו, בשביל זה אנחנו חזרנו לארצנו. זו המשימה שלנו. הדבקות בהשם, אומר הרב, היא התשוקה היותר טבעית לאדם. היא התשוקה הכי טבעית. את זה הוא כותב בעריכות במאמר שנקרא קרבת אלוהים, במאמרי ראייה. זה אומר שזה הדבר הכי טבעי לאדם. הדבקות בהשם. כי אם נשאל מה זה בן אדם, בן אדם זה מי ששולט ביצרים שלו. זה נקרא בן אדם. מי שלא שולט ביצרים שלו, אז הרחם שלו שהוא לא אנושי, הוא לא בן אדם. הנה למשל אדם רעב, וכשהוא רעב הוא בא וגונב. הוא רואה שם אוכל, לוקח. הוא אומר, אתה לא יודע להשתלט ביצרים שלך, זה לא שלך, אתה גנב. אתה לא בן אדם. בן אדם, אתה לא בן אדם, אתה חיים, אתה כלב, חתול. בן אדם הוא שולט ביצרים שלו. הוא לא לוקח מה שלו שלו, הוא לא אכזרי, הוא נותן, הוא יודע לוותר, הוא רוצה שיהיה צדק, הוא רחמים. זה נקרא בן אדם. זאת אומרת שהדבר הכי טבעי, הדבר שמגדיר טבע, הכוונה, המהות של המושג אדם, זה מישהו שהוא לא עובד לפי האינסטינקטים, אלא לפי עולם ערכי. מאיפה לקוח העולם הערכי? זה לא, לא, לא בא מפה. תסתכל בטבע, אין פה, הטבע לא מספר את זה. הטבע לא מספר ערכים. אז מאיפה בא העולם הערכי? מאיזשהו מקום עליון. והאדם רוצה, ככה הוא חי. ברור לו שככה בני אדם צריכים לחיות. שזה נקרא חיים אנושיים נורמליים. מה זה אדם נורמלי? זה מי ששולט ביצרים שלו. אם נראה בן אדם שגונב ורוצח בשביל לחם, בשביל לאכול, או שהוא מרביץ לאנשים, תשמע, אתה לא בן אדם, אתה חיה, אתה פרא, אתה לא בן אדם. בן אדם אמור לשלוט ביצרים שלו, ככה זה ההתנהגות הטבעית, הנורמטיבית של בן אדם. זאת אומרת שהוא דבק, שהוא שייך כל הזמן, ללא הפסקה, למסכת של ערכים רוחניים. ערכים שהם לא נלקחים מהמציאות. לא חומר.
גם הגוי?
בוודאי. מה זה בן אדם? שאל גוי, מה זה בן אדם? יש לך, מה זה בן אדם? אנושי, מה זה אנושי? זאת אומרת, מישהו הוא לא אנושי. מה זאת אומרת לא אנושי? שאין לו שכל? לא. אז מה זה לא אנושי? שהוא לא שולט ביצרים שלו. זה נקרא לא אנושי. אומרים, לא תשמע, הוא מאוד אנושי. גוי, הוא מאוד אנושי. אומני. זה אנושי. מה זאת אומרת שהוא מאוד אנושי, מאוד אומני? שהוא שולט ביצרים שלו. שהוא מתגבר. אז זאת אומרת שמה זה בן אדם? זה מישהו שיש לו, שהוא כל הזמן דבק בערכים. על גשמיים, מעל הגשמיות. כן.
זה ערכים
שונים? כן. זה נקרא דבקות בהשם.
זה לא משהו מעליי,
זה לא מעליי, איפה זה בא? לא, זה לא, האינסטינקטים שלי לא שם, החומר, הטבע לא מספר את זה, אז מאיפה זה בא? אז יופי, זאת אומרת שיש משהו עליון, נסגר. בסדר? האדם מבין שהאדם שבי, מי זה האדם שבי? זה הערכים. זאת אומרת שהוא מגדיר שזה נקרא אדם. אדם זה להיות שייך לערכים מופשטים, ערכים ערכיים, לא גשמיים.
הרבה פעמים זה כן מגיע
מתוכך. שיהיה מתוכך, אבל זה לא מתוך מהצד הגשמי שלך. מהרוחניות שבך. זאת אומרת שאתה יודע שההגדרה של המושג אדם זה שהוא דבק ברוחניות. זה נקרא בן אדם. אדם זה מישהו שהרוחניות שלו היא העיקר בחיים. הוא שולט ביצרים. הוא לא נגרר. זה נקרא בן אדם. מי שלא שולט ביצרים שלו, מה, אין לך מוסר, אין לך ערכים, אין לך משהו רוחני, אתה לא בן אדם. אתה לא אנושי. אתה חיה. כן.
אבל התשוקה לדבקות בהשם.
זה תשוקה. הדבקות בהשם היא התשוקה יותר טבעית לאדם. הדבר שבני אדם הכי רוצים, תיקח כל חברה אנושית, תשאל, מה הכי אתם רוצים שיהיה? תעצמו את העיניים, תגידו, מה אתם רוצים שיהיה בעולם? מה יגידו לך? אנשים, שיהיה שלום, שתהיה אהבה בין הבריאות, שכולם יהיו טובים אחד לשני, שאף אחד לא ישקר, שיהיה עזרה הדדית. כל חברה בעולם, תשאל, מה החלום שלכם? זה מה זה החלום. זה התשוקה של בני אדם. התשוקה הכי פשוטה של בני אדם, זה זה. זה החלום של האנושות. זה מה שבני אדם באמת, באמת, מה אתם רוצים שיהיה? מה אתם רוצים? שזה מה החלום שאתם רוצים שיהיה. שאנשים יהיו טובים, וישרים, ומלא שלום, באמת. זה מה שכל האנושות, זה מה שהיא מייחלת. זה הרצון הכי חזק. זה התשוקה הכי טבעית לאדם. בטבע זה לא בא לידי ביטוי. בכל המצוי זה בצורה אילמת וחירשת. אנחנו לא שומעים את זה. את יכול להיות שבפנים, בפנים, בפני פנימיות, אומר דוד המלך, כשכל המציאות כולה כוספת להשם. נכון. אבל באמת זה דבר שאנחנו לא רואים אותו. אצל האדם זה מפותח. בצורה מושכלת ורגשית. זה מה שאנחנו רוצים. זאת אומרת שאין משהו שייתן מענה לחלום האנושי, שהוא חומרי. העולם החומרי לא יכול לתת מענה לחלום האנושי. בני האדם חולמים שיהיה פה שלום, שיהיו טובים. מה אכפת לך? העיקר שיש לך כסף. לא נכון, אנשים מוטרדים מזה. אם אין ידידות, אם אין אהבה, אם יש רמאות, אם יש עוול, גזל, זה, אנשים לא שמחים. למה? יש לך מה לאכול. זה לא מספיק. אנשים, זה לא מיישב את דעתם. העולם החומרי לא מספק את החלום האנושי. החלום האנושי הוא לחיים ערכיים. כל האנושות על זה חולמת. ולכן, אין התשוקה של הדבקות הזאת, או מחלט באלוהים חיים באור אין סוף, דבר שאפשר להחליף אותו בטבע הוויה. אי אפשר. כשם שאנחנו מוכרחים לחיות בתור בני אדם, ניזונים ומתגדלים, אנחנו מוכרחים לטבע שלנו להיות דבקים באשם. אנחנו לא, כבני אדם, לא יכולים לקום יום אחד ולהגיד, לא מעניין אותנו ערכים, לא אכפת לנו, אנחנו לא מצליחים. בני האדם לאורך כל הדורות לא מצליחים. זה תמיד יטריד אותנו כבני אדם, סוגיות ערכיות, תמיד. ויכוחים, אידיאולוגים, לא משנה, אנחנו לא יכולים להחליט, די, זהו, רק חומריות וזהו. ודי, ורק פשוט ליהנות מהעולם הזה וזהו, לא מצליחים. תמיד, תמיד יעסיקו אותנו שאלות, יפריע לנו. יפריע לנו למה הוא מתנהג ככה ולמה זה לא בסדר וזה לא תקין, מוסרי. כל הזמן אנחנו נתעסק עם זה. סוגיות משפטיות וחברתיות וצדק כל הזמן, בכל המישורים. זאת אומרת שהדבקות היא נטבעת מאיתנו בכל ולא נשמתנו. היא מוכרחת, זה טבע של האדם. כי יש טעויות, אבל הרצון הוא קיים. יש טעויות של בני אדם. אבל בני אדם זה, כולם רוצים את זה. מבולבלים, טועים, בוודאי. אבל האדם לא מצליח סתם לחיות חיים חומריים. סתם. לך, קום בבוקר, תאכל, תשתה, וזהו. כמו כבש. האדם לא מצליח להיות כבש. הוא היה רוצה אולי להיות כבש. זה היה עושה את החיים יותר פשוטים. להיות פרה. זה מפשט מאוד, האדם לא מצליח. סתם פשוט לחיות וזהו, לא יכולים. תמיד יש לנו נושאים שאנחנו עסוקים בהם. אנחנו חייבים להיות דבקים. זה נטבעת מאיתנו בכל מלוא נשמתנו. וזה חייב להתפתח, להתעמק ברגש. וזה גם, אנחנו מתווכחים על דברים. בהכרה ותבונה. לכן בשום אופן לא תוכל האנושות וממילא עם כל העולם, כי אנחנו חלק מהעולם, לחיות בלי זרם תשוקת דבקות אלוהית. הוא חי את כל הזמן בקרבה, גם אם זה מעורבב, סתום, נעלם, האנושות כל הזמן עסוקה בזה. בכל מיני צורות. כל האידיאולוגיות, כל הדתות, כל הוויכוחים הערכיים, כל הוויכוחים החברה, הכל, הכל, הכל נובע מתשוקה, מחלום. זה חלום. אנחנו חולמים על משהו. על איך אמור להיראות פה. יש לנו זה, כל האנושות יש לה חלום, ובגלל החלום הזה, יש כל כך הרבה התרחשות אנושית. מה זה החלום? שיהיה טוב ויהיה שלום וטהור ומושלם. איזשהו חלום. ובגלל זה, מסביב זה, כל האנושות מסתובבת. בהתחלה, בשלבים הראשונים, האנושות, בגלל החלום הזה, כל כך רצתה, אז היא ניסתה להביע את החלום הזה לחיים טובים וראויים בצורה מאוד מאוד רגשית. בצורה מאוד רגשית. עם המון דמיון. כל הזמן החלום. זה המצב ילדותי. כמו שילד הוא מאוד רגשן, מאוד יותר רגשי ועם הרבה דמיונות. אז גם השלב הראשון של הילדות, של האנושות, היה מאוד כזה. זה ימים של חושך, אב ומגושן. כלומר, עדיין אין שכל, השכל עוד לא האנושי היה בחיתוליו. וזה יניח בעולם יסודות שעיכבו את הדבקות האלוהית הנכונה. עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה חלומות של דבקות, של דברים רוחניים, ערכיים, רק מלא רגשות ודמיונות והמון דברים לא מדויקים. וזה יצר סיבוך, האנושות תקועה. האנושות יש לה איזה שאיפות גדולות, והיא לא מצליחה לממש אותן. כי היא כל הזמן עסוקה בהמון דברים דמיוני, והכל העולם האלילי, והמון פולחן. והמון... וזה דברים שלא באמת משפרים את החיים, ולא באמת מקדמים אותם. האנושות לא ידע איך להתנער מהעולם האלילות. אין לשער את צערה של הנשמה האלוהית הכללית, הצער הפנימי הנשמתי של כל חי ואדם, הלחץ הרוחני, לחץ, זאת אומרת, יש איזה מתח רוחני שלא מוצא את מקומו. מניעת הטוב הגנוז בקרבו, האדם בפנים היה רוצה, זה, והוא לא יודע איך לעשות את זה. הוא מחפש קסמים וכמחשפי, וכל מיני דרכים, איך יהיה פה הכי טוב, הכי יפה, הכי... הוא לא יודע איך עושים את זה. הוא לא יודע איך מגיעים למשהו מאיר ומעדן ומלא מחיה וחיי נצח וגוב ובוא, זה לא יודע איך להגיע לשם. הוא חייב את זה, מוכרחים אחרים, הוא חפש. זה טבעו. ולכן, במקום להתקדם, האנושות מחפשת קיצורי דרך, זה חולשה, אלילים. האלילים זה קיצורי דרך. הנה, 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 אנחנו ניקח ערך מסוים, הנה, נגשם אותו, וכולנו נסובב בסביב הערך הזה, ונסגוד לו, ונתרגש ממנו, וזה, ואז הנה, הנה, כולנו יהיה שמחים, והכל יהיה פה טוב, וכולם יהיו מלא שלום, וזה לא עובד. ניקח את הערך הזה, ונקן, ונצייר אותו, ונעשה סביבו תערוכה, וכל הזמן ישירו, שירי, ודבר. כמו שעושים המון, המון טוב, פעילות כזאת של פרסומת, והנה, הנה, עכשיו כולם יהיו כאלה, וזה עכשיו, זה לא עובד. זה אלילים, זה אלולות חומרית, גסה, זוללה, זה לא עוזר, זה לא מתקן את הנפש. זה חסר. ולכן, האנושות לא מצליחה להתקדם. בא אברהם אבינו, מרחם על האנושות. מציירים אנו לנו נשמה גדולה וענקית, וכל מלוא שאיפותיה, האדם הגדול בענקים, אברהם אבינו, שמעלה תשוקה כבירה לחופש, לאור, והוא מצטער, צער נורא, הוא רואה את המחוב, הוא רואה את אלבון הטבל. נשמת אברהם, איך הנשמה שלו מתמרמרת, הוא רואה את העושר, הפוטנציאל של האנושות, רוצה חלומות אמיתיים. לקרוא בשם השם, רוחב אלוהי הוויה יהיה אור, עושר גודל גובה נחת טוב גבורה אהבה נעימות, והבארות נסתמו. אנשים אין להם סבלנות, לגודל, לדרך הארוכה של אברהם אבינו. לעומק, למופשטות, לעיון, זה המון לימוד. רוצים עכשיו, כאן, משהו עכשיו שירווה ויפרה וייתן. הבארות של אברהם מסתמות. סיכמו פלישתים ומלאו מפם. אברהם הוא כמו אריה שמתפרץ מהסוגר. נוטל את מקלו בחרון משבר את הצלמים, קורא בכוח לאורו. זה אברהם אבינו. וזה לא עובד. אברהם אבינו לבד, והאנושות לא משתף איתו פעולה. לכן צריך להקים אומה שלמה. זרע אברהם או אבי, אומה שלמה, שזה יהיה הנושא שלה. שהנושא שלה יהיה הדבקות מהשם. שכל היום נעסוק בזה, בצורה הכי תאורה, הכי עליונה, הכי... שניתן לחלום הזה לקרום אור וגידים. טוב, בשורות טובות.